שלום רב למאזינים היקרים, הפעם לקראת חג השבועות נקדיש את שיחתנו בעניינו של יום. כשאנו קרובים כל כך לזמן מתן תורתנו, טבעי שנעסוק בערכה של תורה. הרי זמן מתן תורתנו נקרא חג השבועות בתפילת החג. התורה, שעל פי הפסוק במשלי ועל פי דברי חז"ל, קדמה לבריאת העולם. כך נאמר במשלי, באותו פרק העוסק בגדולת התורה, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. ובדברי חכמי הסוד, בזוהר פרשת שמות, נאמר כי הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר, התורה היא הנשמה לעולם, היא המקיימת אותו והיא הסיבה אליו בהיותה הגורם שדרכו ולמענו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. מתוך כך צריכה התורה להתגלות בתכלית ימי עולם, כנאמר בפיוט סוף מעשה במחשבה תחילה. מה שיתגלה בסוף המעשה הוא מה שהיה במחשבה העליונה תחילה. על התורה אומרים גדולי הנביאים בנבואתם על אחרית הימים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה ציון אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ובפרקים אחרים בישעיה נאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מה פירוש המילים האלה? המים מכסים את הים. הרי הים בעצמו גם הוא מים. באר הרב צבי יהודה זצ"ל, מורנו ורבנו, שהעולם יהיה כל כך מלא בתורה, עד שכמו שהמים מכסים את הים, וגם הים בעצמו הוא מים, כך יהיה העולם בכל הווייתו מגלה את התורה, מבפנים ומבחוץ. אם כן, העוסק בתורה עוסק באמת בזרם החיים המחיה את הכל. הזרם ששופע מראשית ועד אחרית, והוא זה שעליו נאמר עץ חיים היא למחזיקים בה בתומכי המאושר. על גודלה של מצווה זו אמרו חכמים במסכת מגילה, סוף פרק ראשון, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. ויותר מבניין בית המקדש. ובפירושו למסכת פאה כתב הגאון מווילנה כי צריך האדם מאוד מאוד לחבב את התורה, שכל תיבה ותיבה שהוא לומד בה, תיבה הכוונה למילה, היא מצווה בפני עצמה. אם כן, כשלומד דף אחד של גמרא מקיים מאות מצוות, שכל אחת מהם שקולה כנגד כל המצוות, כנאמר, תלמוד תורה כנגד כולם. מתנה זו שניתנה לנו ריבונו של עולם, זכינו להחזיק בה אלפי שנים במסירות שאין לה אח ורע בשום מצווה אחרת, ובוודאי שלא בשום אומה בעולם. אין מי שמסר את כל חייו לתורה כמונו. כל תולדותינו הם בעצם תולדות חדירת התורה ואורה בתוכנו. דורות ראשונים היו לנו הנביאים הראשונים, שספרי השופטים והמלכים מובלעים בהם בתוך הנביאים הראשונים, משם לנביאים אחרונים, משם לאנשי כנסת הגדולה. אחריהם תקופת הזוגות משמעון הצדיק ואילך. בתוכם ממלכת החשמונאים עלייתה ושקיעתה, אבל מה שבולט ומתקדם כל הזמן הוא הדרכת התורה והתגלותה בתקופות השונות. תקופת התנאים והמשנה מלווה את היישוב היהודי אחרי חורבן בית המקדש, בפריחת היישוב ובירידתו. תקופת התלמוד מלווה את הקמת המרכז היהודי בבבל, ולאחריה תקופת הגאונים שהפיצו את אור התלמוד ותפוצות ישראל להלכה ולמעשה, בלימוד ובתשובות. תקופת הראשונים בזמן נדידת המרכז היהודי מבבל מערבה לספרד ולארצות אשכנז. זאת הייתה התקופה בה קיבלנו את שיטות ההסברה הכתובות על התלמוד ומסוכמים בספרי הפוסקים המפורסמים. רש"י, בעלי התוספות, ולעומתם הפוסקים הריף והרמב״ם והראש. דרך אגב, כאילו, באותה תקופה עברנו את מוראות מסעי הצלב האינקוויזיציה והפוגרומים הנוראים בגרמניה וצרפת, עלילות הדם והרדיפות האחרות. ומשם, מאותם ימים אפלים בתולדות האומות והמהירות בתולדותינו, קיבוץ שיטות הראשונים ובאורם בספרי ההלכה, מאז השולחן ערוך ומפרשיו ועד המשנה ברורה, מערכת אחת עצומה של חיי תורה, שראשה בפסגת התורה שבעל פה, במשנה ובתלמוד, ואחריתה באחרוני האחרונים החותמים את ים התורה לעולם שלם חובק שמיים וארץ. מאותם 40 יום של משה רבנו בהר סיני הלומד תורה מפי השם, עד 40 דורות שהתחילו בזמן מסירת התורה ממשה ונסיימו ברב אשי, חותם התלמוד, ומשם ועד היום, יום יום, יושבים ועוסקים אלפים ורבבות של תלמידי חכמים בתורה, כותבים ויוצרים, מחדשים ומפרשים, ועמל ים התורה הולך ומתגדל, הולך ונמשך. כל הגדולה הזאת ראשיתה ביום הגדול, שהוא גדול ממש כבריאת העולם, אולי יותר ממנו. הרי בבריאת העולם הופיע רק גוף העולם. אולם ביום מתן תורתנו, במעמד הר סיני, יצאה מהאלם אל הגילוי, הנשמה והתכלית של העולם כולו. עם זה, יש לזכור כי יום מתן תורה הוא לא רק יומה הגדול של התורה, הוא גם יומו הגדול של עם ישראל. התורה הזאת שהופיע בעולם איננה מונחת וניתנת לכל דורש. יש לה כתובת מסוימת. היא ורק היא הכתובת שלה. התורה מלאה במילים הפותחות כל פרשת מצוות. דבר אל בני ישראל, צו את בני ישראל. שלא לדלג על מה שישראל אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בלי ישראל אין עם מי לדבר. מעמד הר סיני הפך גם אותנו לבני אדם מיוחדים ונבחרים. לא רק זה, אלא בחירתנו במידה מסוימת קודמת לבחירת התורה. ככה אנו מברכים על התורה לפני קריאתה, אשר בחר בנו מכל העמים, ורק אחר כך ונתן לנו את תורתו. ובכן, מעמד הר סיני הוא היום בו זכינו לעמדה מיוחדת הקובעת את ערך ישראל. ישראל שעמדו על הר סיני, נאמר בגמרא, פסקה זו המתם. כל אחד ואחד שעמד על הר סיני השאיר רושם לדורי דורות, לא רק בלימודה של תורה, אלא אפילו בהבעת הפנים, במבט העיניים של צאצאיו וצאצאי צאצאיו, עד עולם. כך נאמר במסכת נדרים, סוף פרק שני, כל מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. עמידת הרגליים באותו יום, באותו מקום, הביאה והמשיכה עדינות פנים ונעימות מבט העיניים שלנו ושל ילדינו לדורות עולם. האם נכון לזכור ביום זה רק את קדושת התורה, לא לזכור את קדושת ישראל? הרי בלי נעשה ונשמע של ישראל, בלי הבחירה שנבחרנו באותו יום, לא הייתה תורה יורדת לעולם. אם כן, התורה בישראל הם צמד חמד, לא ניתן לנתק ביניהם. יתר על כן, מובא הספר הקדוש תנא דבאליהו, וכך נאמר שם: אמר לי רבי, שני דברים יש לי בעולמי ואני אוהבם, תורה וישראל. דרכם של הבריות לומר שאני אוהב את התורה יותר, ואני אומר ישראל קדושים קדמו לכך. יש לזכור שישראל כללו את כל המדרגות. אלה שקיבלו את התורה לא היו רק הצדיקים, התורה ניתנה לכל העם, לצדיקים, לבינונים ולרשעים. במדרש תנחומה נאמר לפסוק וירד השם לעיני כל העם על הר סיני, מלמד שאילו הייתה חסרה אפילו שפחה אחת, לא ניתנה תורה לישראל. המדרגה הפחותה ביותר שבישראל שייכת לתורה. התורה תלויה בשלמות כל ישראל, הגדולים והקטנים. האם ייתכן להעלות על הדעת כי אפשר לאהוב תורה ולשנוא את ישראל? הרי זאת סתירה עצמית בגוף אחד. מי שאוהב תורה באמת חייב לאהוב כל אחד מישראל. ומי שאוהב את ישראל באמת לא יכול שלא לכבד, להוקיר ולהעריך את התורה שהיא נשמת חייהם, רוח אפם של עם השם אלה. בדברי חז"ל נאמר שמי ששונא את ישראל כביכול הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. בוודאי שאין אפשרות שיתקיים בעולם, כי העולם של הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר לשנוא את שורש החיים ולהישאר חי ומצוי בתוך העולם שלו. אם כן, יום זה שאנו מתקדמים לקראתו, והוא מקדם אותנו משנה לשנה לרגעים בהם תמלא הארץ דעה, לא יהיה שלם אם לא נוסיף בו את שתי האהבות, שתיים שהם אחד, אהבת תורה ואהבת ישראל גם יחד. מסופר בשם רבי פנחס מקוריץ, אחד מחשובי האדמו"רים, שהיה אומר כי הלוואי שאזכה לאהוב את הצדיק הגדול ביותר בישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הגדול ביותר בישראל. אנשי הקודש מאחדים בידם את מעלות הקדושה של תורה מצד אחד ושל ישראל מצד שני. הם תלמידי החכמים האמיתיים. עליהם נאמר בגמרא אותו מאמר שאנו זוכים לומר אותו יום יום. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. תלמיד חכם אמיתי ניכר לא רק לפי גודלו בתורתו ואהבתו ומסירותו אליה, שקידתו והתמדתו, אלא גם על פי דרכיו, שהם באמת דרכי התורה, להרבות שלום בעולם. למצוא דרך איך ללמד זכות על כל פלג ופלג בישראל, שסוף כל סוף ראשיתם במעיין אחד. אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב עליהם השלום. כמובן שאין הכוונה כי לימוד זכות על האדם מתיר להביא חולשות מתאמצות לקירובו לתורה ולמצוות של אותו שזקוק לך. אין להימנע מלהגדיל עד כמה שאפשר את גודל חשיבות התורה, שמירתה וקיומה להלכה ולמעשה. אך כל זה בדרכה של תורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אהבת התורה קשורה ביחד עם אהבת ישראל, עם ההגנה עליהם מפני אויבים, מפני מקטרגים, ואפילו עד כדי מסירות נפש. אהבתו של משה רבנו, גדול התורה בעולם, מי שזכה לקבל תורה מפי השם, הייתה גדולה ביותר לישראל. הוא התלמיד החכם הראשון בעולם, שכולנו תלמידי תלמידיו, והוא רבם של כל רבותינו. אהבה זו שלו לישראל הייתה עד כזה נכונות למסירות נפש בעולם הזה ובעולם הבא. אפילו על עושה העגל, כשאמר סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, ואם אין מחני נא מספרך. זכותו של משה רבנו, שיום עלייתו להר סיני היה גם יומו הגדול בעולם הזה. ומאז, כפי שכתב הרמב״ם, נקשרה דעתו בדעת צור עולמים. זכות זו של התמסרות לתורה מחנכת אותנו גם למסירות בעד עמנו ובעד ארצנו הקדושה, עליה נשא תפילה עד רגע אב האחרונים. עליה אמר והתחנן אל השם כדברי חז"ל 515 תפילות, ברנה וראה את הארץ הטובה. ומי יודע אם לא בזכות תפילתו זו אנו חיים וקיימים היום, נושמים את אווירה של הארץ הקדושה, מדברים בשפת התורה ולומדים את מחשבותיה. שלושת האהבות, אהבת ישראל, אהבת התורה, אהבת הארץ, שלושתם מאוחדות באדם אחד, משה רבנו עבד השם. היא רצון שדרכו וקדושת התורה שזכה להביא אלינו תאיר גם את ליבנו. מחשבותיה של התורה יהיו מחשבותינו, וכולנו נזכה לקיום דברי הנביא, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, רחקי מעושק כי לא תיראי, בצדקה תיקונני, קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אותו היום של חודש סיוון, חודש שמלא באור יותר מכל ימות השנה, הוא היום שעליו זורח אורנו, ומשם יזרח על העולם כולו במהרה בימינו, אמן. חג שמח, ונזכה כולנו לשנים רבות מלאות בתורה, מצוות ומעשים טובים, אמן כן יהיה רצון.